ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ובניו ולבני ישראל, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר וחטאת, ועין לעולת מילים ועקב לפני השם. ובני ישראל תדבר לאמור, כוס יריזים לחטאת, אומר רש"י, על פי המדרש, קח לך, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר, וזה הקורבן הראשון. ביום השמיני זה ראש חודש ניסן. המשכן עכשיו הוקם על תילו, עברו שבעה ימים, שבעת ימי המילואים, ועכשיו מתחילה עבודת המשכן, עבודת הקורבנות, עבודת הקודש במשכן. והדבר הראשון, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת. על מה החטאת? אומר רש"י, להודיע שמכפר לו הקדוש ברוך הוא על עגל, על מעשה העגל. ובני ישראל, מה כתוב? ובני ישראל תדבר לאמור, קחו סיריזים לחטאת, לא עגל, אלא ועגל וחבס בני שנה תמימים לעולה. עומד על זה המהר"ל בגור אריה. והוא אומר, בתורת כהנים זה כתוב להודיע שנתכפר על חטא העגל, כי אם לא כן, למה אהרון מביא עגל? בישראל שעיר עזים, אלא לאהרון הקריב עגל לפי שחטא בעגל. בישראל שעיר עזים ששחטו שעיר עזים וטבלו הכותונת בדם. זה מדובר כאן על שבטי ישראל ביחס ליוסף. ואם תאמר, אם כן גבי עולה נמי, קשה למה היה עולת ישראל עגל ועולת אהרון עיל. ויש לומר, אומר המהר"ל, אהרון חטא במעשה העגל בעצמו, היה בשם ישראל, אבל הוא במעשה. וכל ישראל, או רבים מישראל, הם רק במחשבה. הם לא עשו שום מעשה, הם לא היו שותפים ממש, אבל בכל זאת היו במחשבה. ועל חטא שבמחשבה צריך להביא עולה. אז כל ישראל מביאים עגל לעולה. ואהרון, שהוא היה במעשה, אז אהרון מביא עגל לחטאת. כי עולה מביאים על ערעור הלב. כלומר, כל יום בבוקר שאנחנו מביאים עולה תמיד, קורבן תמיד לעולה, וכן קורבנות אחרות, כמו של עולה, זה בא על הערעורים, על המחשבות. גם את המחשבות צריכים לתקן, לא רק את המעשים. ואולי יותר מהכל צריכים לעקוד, לתאר את המחשבות, כי המחשבות היא הכוח היותר עליון שבאדם. אנשים בדרך כלל חושבים שאדם עשה מעשה, אז זה חמור מאוד מאוד, אם זה מעשה רע. מעשה טוב, אז זה טוב מאוד, כמובן. אבל רק חשב, רק הרהר, לא עשה שום דבר בפועל, מה הוא עשה? אנחנו יודעים שכמו שהדיבור הוא כוח חזק שהוא פועל בעולם, ככה לימדונו חכמינו, כן? היום אומרים שדיבורים הורגים, אבל זה, אבל הם מתכוונים למשהו אחר, אבל ככה התורה אומרת, כן? חכמינו זיכרונם לברכה מדריכים, שדיבור זה כוח פועל. אבל לא רק דיבור, גם המחשבות. המחשבות, כשאדם חושב מחשבה, המחשבה הזאת היא מופיעה אצלו במוחו, בליבו, בכוחותיו הרוחניים, והיא פועלת בעולם. לא רק על האדם בעצמו, אף אחד לא יודע מה שהוא חושב בליבו, אבל זה פועל. יורדת כאן מחשבה מופיעה כאן מחשבה והיא פועלת. וצריך לתקן גם את המחשבות. אז על זה יש עולה, של לתקן את המחשבות. אז אם כן, הקורבן הזה, הראשון שמביא אהרון בהקמת בית המקדש, הוא מביא קורבן עגל לחטאת כדי לכפר על המעשה. וכל ישראל מביאים עגל לעולה כדי לכפר על המחשבות. אבל נשאלת השאלה כאן, שאלה גדולה ששואל המהר"ל. הרי אין קטגור נעשה סניגור, זה גם רמוז כאן במובא ברש"י בסוגריים. הרי קיימלן, גמרא במסכת ראש השנה אומרת, שאהרון שנכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, הוא נכנס בבגדי לבן. ולמה הוא לא נכנס בבגדי זהב? כי אין קטגור נעשה סניגור. כלומר, בגדי זהב זה מזכיר את חטא העגל, כי מהעגל נעשה מזהב, ואי אפשר את מי שעשה, מי שכתרג על ישראל, מי שגרם כתרוג על ישראל, זה הזהב, אי אפשר שהזהב הזה הוא יהיה בסוף סניגור. זה להפך, כשמכניסים אותו למקום הקודש, זה מזכיר את חטא העגל. אין קטגור נעשה סניגור. אז למה אהרון מביא קורבן עגל? הרי אין קטגור נעשה סניגור. העגל הוא שגרם, הוא החטא, ואין קטגור נעשה סניגור. אומר המהר"ל, שמה שאנחנו אומרים שאין קטגור נעשה סניגור, זה לא, אם אדם רוצה לתקן חטא של עצמו, הוא נותן משל. אם אדם גנב מהמלך איזה תכשיט חשוב מאוד, איזה כלי של זהב, כוס של זהב, כוס יפה של זהב, הוא גנב מהמלך. עכשיו הוא בא אל המלך ואומר, ואחר כך הוא רוצה לפייס אותו, ורוצה שהוא ייתן לו איזו מתנה גדולה, איזה שלטון על עיר מסוימת. אז הוא מביא לו כוס של זהב. המלך מסתכל על זהב, כוס הזה, אתה הרי הפעם, מה זה מזכיר לו את הגניבה. זה במקום שזה יגרום שהמלך יתרצה לו, להפך, הבאת כאן דבר שמזכיר. אבל אם הוא רוצה לכפר על חטאו, והוא גנב כוס של זהב, והוא מביא כוס של זהב יותר יפה. נו, זה בסדר, זה יפה מאוד. זאת אומרת, אם הוא בא לתקן את עצם החטא, אז זה התיקון. גנב כוס, מחזיר כוס. אבל אם הוא הולך לבקש דברים אחרים, זה ביום הכיפורים. שולחים הכהן הגדול, הכהן מבקש על כלל ישראל, על כל החטאים של ישראל, לא על דווקא על חטא העגל. אל תיכנס עם בגדי זהב. זאת אומרת, יש לחלק פה שהוא מביא את קורבן על עצם החטא של העגל, הוא החוטב, הוא המביא. זה ה... כן. הוא אומר עוד דבר. אם אדם בעצמו על מה שהוא חטא מביא זה, טוב, אבל אם הוא בא לבקש על אחרים, אז לא יביא את הדבר שמזכיר את החטא, אלא צריך להביא דבר אחר. אין, זאת אומרת, צריך להבין את הדבר הזה, הגדר הזה שאין קטגור נעשה סניגור, לשונו של המהר"ל, אם היה בא לפייס על החטא שגנב, היה עושה קליק זה כדמות זה, שגנב יחזירו לו, וזה אדרבה מחפר לו על מה שעשה, כי דבר שחטא בו יפויס המלך. ולפיכך, כאן שהעגל בא לחפר על מעשה העגל, מנסה שייך שפיר בזה קורבן לעגל. אבל קשה. פרה אדומה. אך קשה. לפרה אדומה לא ניתנה לארון משום שאין קטגור נעשה סניגור. אף על גב די פרה אדומה נעשית בחוץ ולא מבפנים. ולתירוץ הקמה גם כן קשה. די הפרה אדומה באה לחפר על מעשה העגל, ואמרים לה, אין קטגור, נעשה סניגור. אז למה פרה, ככה זה אומרים לנו, תבוא האמא ותחפר כמו שמביאים משל. עגל לכלך, השפחה בבית המלך יש לה בן שהוא לכלך, אז באה האמא ומנקה את הלכלוך. העגל לכלך, הפרה היא מחפרת על, חטא העגל. אבל אין קטגור נעשה סניגור. אומר המהר"ל, יש לומר דאמרינן, אך דעדיף כשבא לכפר על אותו החטא, היינו כשיש לו כפרה גם כן כגון שהיה עגל לארון, אבל הפרה היא על ישראל, הייתה מכפרת ולא על ארון. ואיך היא הקטגור מכפר אפילו בחוץ, אין קטגור, נעשה סניגור. כלומר, אם ארון היה מביא את ה... אם זאת אומרת, אם הכפרה הייתה, הפרה היא באה בתור כפרה על ארון, על חטא העגל, אז באמת זה קטגור אדרבה, לוקחים את, את הקלקול ומתקנים אותו. אבל כיוון שארון לא בא, זאת אומרת, הפרה אדומה, היא לא באה על, בשביל לכפר על ארון באופן פרטי, היא באה על כלל ישראל, כאן זה לא היה שייך שהוא יבוא על כלל ישראל ויביא את העגל שזה מזכיר, שיביא את הפרה שזה מזכיר כביכול. לכן היה צריך להיות מישהו אחר. וזה בא אלעזר. פה אני רוצה להתבונן. איך הפרה מכפרת על חטא העגל? אפשר להגיד באופן פשטי, יש עגל חטא, האמא באה לכפר, כלומר כמו המשל של חז"ל, אבל הדברים הרבה יותר עמוקים. העגל, הפרה, היא באה לטהר. בכלל, היא בעצם לא באה לכפר, היא באה לטהר. מאיפה אנחנו יודעים בכלל שהפרה האדומה היא מכפרת? הפרה האדומה היא מטהרת. אם אדם נטמע שלא בכוונה, גם ישראל נטמע, אין איסור להתאמה למת. יש לפעמים מצווה להתאמה למת, לקרובים. עכשיו הוא רוצה להיכנס לבית המקדש. הוא לא יכול להיכנס לבית המקדש בלי שהוא יטהר. הוא לא חסה שום חטא. אולי אפילו, כמו שאמרתי, עשה מצווה כשהוא נטמע לקרובים. זה מצוות עשה, להתאמה לקרובים. ועכשיו הוא רוצה לבוא לבית המקדש ולחפר על עצמו. אז הוא חייב להתאהר מטומאת מת. אז הוא, איך הוא מכפר על עצמו? עם אפר פרה אדומה. האפר פרה אדומה הוא לא מכפר, זה מטהר. זה לא כפרה, כי לא היה חטא. מה החטא שבדבר? מאיפה אנחנו יודעים שיש בזה חטא? ממה אמר חז"ל? שחז"ל אמרו לנו, שלמה נסמכה פרשת מרים לפרשת פרה? נעמדך, מה עגל מכפר? אף מיתת צדיקים מכפרת. בא ללמד ונמצא למד. לא ידענו בכלל שפרה מכפרת, אבל חז"ל באים ואומרים לנו, כמו שפרה מכפרת, כך גם מיתת צדיקים מכפרת. אז מיתת מרים נסמכה לפרשת פרה, ללמדך שגם מיתת צדיקים מכפרת. זאת אומרת שגם כפרה, פרה היא מכפרת. מתעמקים לנו חכמים ואומרים לנו, על מה באמת הפרה מכפרת? על חטא העגל. איך? מה הקשר? התשובה, העגל קרה, גרם למיטה. חז"ל אומרים לנו במסכת עבודה זרה, שאילולי חטאו ישראל בחטא העגל, והיו מקבלים את הלוחות, לא היו יותר מתים. חטא העגל הוא גרם מיטה בעולם. אילולי חטא העגל ישראל היו חיים. זאת אומרת, החטא גרם למיטה. הפרה והמיטה היא גורמת טומאה. והפרה היא באה לסלק את הטומאה שהמיטה גורמת. והמיטה היא נגרמה בגלל חטא. אז אם כן, יש כאן איזה קשר שהפרה היא פועלת תיקון לתוצאות של החטא. אחרי אתגרם מטומאה, והפרה מסלקת את הטומאה, אז יש בזה איזה גדר כזה, סילוק הטומאה, זה גם סילוק הסיבה לטומאה. אז הפרה היא מחפרת. היא מחפרת, זאת אומרת, יש בה כפרה על חטא העגל שגרם למיתה. כפרה מסוימת. כי לא על ידי זה, על ידי הפרה אז נסתלקה, נסתלק העונש של המיתה, אבל יש כאן איזה תיקון מסוים לתוצאות האלה, לתוצאות שמה שגרמה המיתה. ועוד יותר, חטא העגל זה חטא עבודה זרה. ועבודה זרה זה טומאה. יש טומאה גשמית ויש טומאה רוחנית, והאמת היא שכל הטומאה היא רוחנית, כי לא רואים טומאה. האדם נוגע במת, נמצא באוהל המת, הוא לא רואים טומאה. טומאה זה משהו רוחני, שאולי עם עיניים צדיקות מיוחדות אפשר לראות את זה, אבל על כל פנים זה משהו רוחני. ועבודה זרה היא הרי מביאה כמובן למיתה. היא בעצמה טומאה. זה היה חטא של עבודה זרה. חטא של עבודה זרה שהוא גורם שהוא בעצם טומאה, והפרה היא מסלקת את הטומאה. אז אם כן, פרה אדומה, התפקיד שלה רוחני, פנימי, הוא לחפר. לחפר על חטא העגל. לחפר על מה שגרם חטא העגל. מרן הרב, בספר אורות, הוא מרחיב את הדבר הזה. הוא אומר, מדבר באופן יותר כללי, מדבר על, אבל הוא מזכיר את עניינה של פרה אדומה, שהמטרה של כנסת ישראל זה לא רק לתקן את החטא בדיעבד, דהיינו, אדם חטא, והוא צריך סליחה, והוא מעורר רחמי השם, וחוזר בתשובה, והקדוש ברוך הוא סולח לו. הסליחה היא בעצם לא מידת הדין, היא מידת החסד, מידת הרחמים. לא מגיע לסלוח על מה שאדם חטא. אדם חטא, אז הוא פגם, אז הוא פגום. פגם בעצמו, אז הוא פגום. וממילא הוא לא שלם, והוא סובל מזה. ולסלוח זה מצד מידת הדין לא מגיע. מה שהוא עשה זה חשבונו. בא הקדוש ברוך הוא, ומידתו, מידת הרחמים, מידת החסד, בא הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה למחול. אבל המחילה הזאת, כמו שאמרנו, היא לא צודקת. המטרה של כנסת ישראל היא לא לתקן את החטא באופן חלקי על ידי מידת החסד, שהיא לא כוללת את כל המידות, שהיא לא מושלמת, אלא המטרה של כנסת ישראל זה תיקון שלם. מה זה תיקון שלם? זה לסלק את סיבת החטא, את סיבת העונש. כלומר, הפרה אדומה היא בעצם מסלקת את הטומאה שגרמה הקרבה למיתה. המיתה, המוות, הוא תוצאה מזה שאדם חוטא. אילו לא היה חטאים בעולם, לא הייתה מיתה. אז צריך לסלק את החטא, שלא יהיה חטא. צריך לסלק את סיבת החטא. מאיפה נובע החטא? החטא נובע מזה שאין שלימות. העולם נברא מלכתחילה בצורה מוגבלת, וכאילו לא יכול להיות במצב של שלימות. עוד לפני שנברא אדם, או העולם בעצמו כשהוא נברא, הוא נברא לא בשלימות. חז"ל אומרים לנו שהארץ חטא. הקדוש ברוך הוא אמר, תוצא הארץ עץ פרי, עושה פרי למינו. העץ שיהיה פרי, והוא גם יעשה פרי. הארץ לא הקשיבה לדבר השם, כביכול, ויצא עץ עושה פרי. לא עץ פרי, אלא עץ עושה פרי. העץ בעצמו הוא אי אפשר לאכול אותו, הוא לא פרי. רק הפרי אפשר, הוא נאכל. והקדוש ברוך הוא אמר לארץ, עץ פרי שיוכלו לאכול גם את הענפים וגם את הגזע, הכל יהיה פירות. וגם הוא יעשה פרי, גם וגם. מה זאת אומרת, הארץ חטאה, יש לה בחירה חופשית? אחר כך, ביום הרביעי, אז עוד פעם חטא. הקדוש ברוך הוא ברא את שני המאורות הגדולים, ואז באה הלבנה, והיא אומרת, אין שני מלאכים יכולים למשול בכתר אחד, לא יכול להיות שניים, ואז הקדוש ברוך הוא צריך, אומר לה, טוב, לכי מעטי את עצמך. היא גם חטאה שיש לה ביקורת על הקנאה, שיש כאן עוד אחד כמוה, שהוא שני המאורות ביחד. מה זאת אומרת הארץ חטאה? הארץ חטאה, הלבנה חטאה, עכשיו ראש חודש, יש כפרה על חטא הלבנה. מה המשמעות של הדברים? הארץ היא בריאה. ריבונו של עולם הוא הבורא. בבורא מושלם, קדוש ברוך הוא מושלם. אבל הבריאה היא מוגבלת. וההגבלה שלה גורמת שהיא לא שלימה, לא מתוקן, היא לא יכולה כביכול להיות בורא. היא מוגבלת. אז היא מצומצמת, היא לא יכולה. ולכן המציאות של הבריאה היא בריאה מוגבלת, היא לא שלימה, זה לא הכל פרי. יש גם אמצעים לפרי, יש גם, כן, הבריאה היא מורכבת, מורכבת מדרגות, מדרגות, מדרגות. ולכן היא חטאה כביכול. כתוצאה מזה גם חטאו של האדם. למה היא חטאה הבריאה? למה, זאת אומרת, למה היא נפגמה בבריאתה? בגלל שהיא התרחקה מריבונו של עולם ונוצרה בריאה. מה התיקון? לחבר את הבריאה למקור. להחזיר את הבריאה למקורה. שהיא לא תהיה נפרדת, יוצאת נפרדת מהבורא, אלא מתחברת אליו בחזרה, ומקבלת ממנו את כל השלימות וכל השפע. זה התפקיד של כנסת ישראל בעולם. כנסת ישראל היא הבריאה, היא הדבר הראשון שנברא בעולם. היא המקור של כל הנבראים. היא חצובה מתחת כיסא הכבוד. ותפקידה לחבר את הבריאה אל מקורה. זה תפקידם של ישראל. לחבר את העולם לקדוש ברוך הוא. והחיבור הזה הוא עושה את התיקון. ועל זה עם ישראל עובד כל הדורות. עד להגיע אל המגמה העליונה. לחבר את עצמו ואת העולם כולו למקורו לריבונו של עולם. חיבור היותר גדול שיכול להיות. וזה התיקון השלם של הבריאה. וממילא סילוק החטא מעיקרו. החטא של ההתנתקות כלשהי. מהמקור האלוקי, את החטא הזה, בתפקידה של כנסת ישראל לתקן. אז זהו, מעמיק לנו הרב, וזה, הפרה מסמלת את הדבר הזה. כי הפרה עוסקת בתיקון של מה שנגרם על ידי המיטה, ובעצם תפקידה כאילו לחבר, לתקן את הסיבה של המיטה. מעיקרה, זה אחת הפעולות כאילו שמסמלות את המגמה הכללית של העולם, להחזיר את העולם כולו לריבונו של עולם, לסלק את החטא מעיקר. מורנו הרב צבי יהודה, אני זוכר את זה עוד בדברים ששמעתי בעל פה, מהרב צבי יהודה, כשאני היה מגיע לפרשת פרה, היה מדגיש את הדבר הזה, שאיך המעשה של עשיית הפרה, זה היה מול בית המקדש, בהר הזיתים, בשנה הראשונה שאחרי מלחמת ששת הימים, לימדתי עדיין בישיבת מרכז הרב, אז אמרתי לתלמידים, בואו נעשה את יום שישי טיול, בערב שבת פרשת פרה, ונגיע עד המקום שבערך צריך להיות המקום שבו עשו את מעשה הפרה, בהר הזיתים. לא ידעתי להאריך את זמני ההליכה, יצאנו מרכז הרב, עשינו טיול, לא הגענו. אבל כל פנים, בהר הזיתים, שם יש איזה מקום שיש מציינים אותו, לא רחוק מהמקום של הקבורה של מרן הרב, קצת יותר צפונה, מקום שהוא צופה דרך השערים עד פתח קודש הקודשים. שם בדיוק צריך היה לעשות את הפרה, אל מול פני בית המקדש. ולכן זה היה מכוון באופן כזה, אף על פי שהייתו מדרגות בהר הבית, אבל היה בכל זאת איזה שטח מסוים, איזה מקום מסוים, שדרכו כאילו מול, ממש מול הפתח של המקדש, ואחר כך הפתח, בהתחלה האולם וכדומה, ואחר והיכל, ואל מול קודש הקודשים. אמר הרב צבי יהודה, יש כאן איזה כוונה, עבודה כביכול, הפרה אדומה, זה תיקון פרטי, אדם נטמא, טומאת מת, אז צריך לזרוק עליו אפר פרה אדומה, מים ועליהם אפר, מים חיים ועליהם אפר, וזה עושה את התיקון ואת התארה שלו. אז למה זה צריך להיות ממש מול, כאילו לחבר את הפרט אל הכלל? אני לא זוכר אם הוא הרחיב את הדברים, אבל אני מבין שהוא התכוון לכך. כלל, אין בו מיטה. ציבור הוא לא מת, יחידים הם מיתים. הציבור הוא חי תמיד. הבאנו פעם את אמרנו שאם נגיד פר אליהם דבר של ציבור, ציבור חטא על פי הוראת בית הדין, בית הדין הגדול, ונכשל בחטא שחייבים עליו כרת. הם צריכים להביא קורבן ציבור, פר אליהם דבר של ציבור. לא נודע שחטאו, עבר דור, עבר שני דורות, אין כל אלה שחטאו כבר, בהוראה הזאת שהייתה, היא בינתיים ההוראה הזאת נשתנתה, ופתאום מתברר שצריכים להביא על זה קורבן ציבור, והציבור לא נמצא. חייבים להביא פר אליהם דבר של ציבור. כי הציבור הוא לא אנשים, אוסף של אנשים מסוימים פרטיים, שכל לילה אנשים ביחד הם נחשבים ציבור. ציבור זה משהו כללי. זה כלל ישראל. כלל ישראל תמיד נמצא. כלל ישראל חטא. כלל ישראל צריך להביא קורבן. אין מיטה בציבור. אין מציאות. ציבור לא מת. ציבור הוא תמיד חי. הדורות משתלים, מתחלפים, הציבור חי. זה כמו נהר שזורם, שאנחנו מסתכלים עליו היום, מסתכלים עליו למחרת, אומרים, עוד פעם הלכנו בנהר הזה. זה לא הנהר הזה. כל המים שהיו כאן הם חלפו ועברו למקום אחר לגמרי. מה זה הנהר? זה תנועה של מים שזורמים. התנועה הזאת קיימת כל הזמן, היא לא פוסקת. גם החיים הם זורמים. החיים כל הזמן זורמים. הפרטים משתנים, אבל הכלל תמיד נשאר. זאת אומרת, אין מיטה בציבור. אתה רוצה לטהר את המת הפרטי, את האדם הפרטי שהוא בעצם נחשב, זאת אומרת, הוא נטמא, ואתה רוצה, והטומאה היא נובעת ממיטה, מזה שאין חיים. צריך לך, כאילו צריך את האדם הזה שהוא נטמא מאחמת מת, אז יהיה לו שזה קשר עם המיטה, אז צריך לחבר אותו עם החיים. על ידי זה אתה מסלק אותו מהקשר שהיה לו קשר כלשהו אל המוות, כי הוא נטמא על ידי המוות. אז מה אתה עושה? אתה לוקח ממול קודש הקודשים של כלל ישראל, בית המקדש, כלל ישראל, וממשיך, מתחבר אל המקור, אל הקודש, ושם החיים הם שלמים, כי בציבור אין מיטה, ועל ידי זה האדם נטהר מטומאת, מהקשר שלו, כי בכל הקשר שנתקשר, הושפע מחמת המוות, מחמת המיטה, הטומאה. זאת אומרת, יש כאן איזו התבוננות גדולה מאוד. הפרט חייב, כי הוא מקושר עם הכלל, הוא מסתלק מהסכנה של המוות. הוא חי לעולם. אם הוא חי כיחיד, לא פרטי, כחלק מכל הכלל הציבור. בכלל הציבור, זאת המציאות החיה. אתמול, אחרי ששוחחתי עם האורחים שלנו, כן, אז נשאלתי שאלה, למה חשובה יחדות? אני אמרתי שהשאלה מעיקר הלטה. האם אפשר אחרת? כמו שאדם שואל, איך אפשר לאהוב את השם? הרב שואל, איך אפשר שלא לאהוב את השם? איך אפשר שלא לאהוב את השם? זאת השאלה. כי זה הטבע של בן אדם, זה שאוהב את השם, לא? איך אפשר שלא? אדם שואל, איך עושים שהוא לאהוב? מה זאת אומרת? הרב קוק שלא מבין את השאלה הזאת. גם אני חושב, בתור תלמידי, איך אפשר שלא להיות מאוחדים? זאת השאלה. איך אפשר לעשות פירוד בין הכלל? השכינה שורה על הכלל. אחד שעוסק בתורה, השכינה שורה עליו. אבל לא כמו שהשכינה שורה כששלושה עוסקים בתורה. ולא כשחמישה. ולא כשעשרה. ולא כשכלל ישראל עוסק. ואם כלל ישראל עוסק מחובר אל הקודש, אז השכינה שורה ממש בגלוי. זה מה שהיה בהקמת המשכן. באים ביום השמיני. זה מה שקרה ביום הזה, ביום השמיני הזה. שהענן מלא את המשכן, ולא יכול משה להיכנס. רואים את השכינה ממש שורה בפועל. ככל מה שהציבור עוסק יותר מחובר ביחד, יותר שורה עליו שכינה. כי השכינה שורה על הכלל, ומהכלל מתפשט אור השכינה לפרטים. זה לא הצטברות שהשניים שעוסקים ביחד, כן, אפשר להרזות את זה באופן חיצוני. אחד ירדוף אלף, ושניים ירדפו מאה. חמישה רודפים כך וכך, ועשרה רודפים רבבה, כן? אז זה חמישה מאה, ועשרה רודפים יותר, אחד רודף וכו'. זאת אומרת, עשינו חשבון שזה פי 20. כלומר, יש הצטברות ביחד שזה נותן המון כוח. אבל זה הסתכלות חיצונית. הכלל, הכוח, השפע, הוא מתחיל מהכלל ומתפשט אל הפרטים. מתחברים אל הכלל, מתמלאים בגודל, בקדושה. אנחנו ממשיכים. המהר"ל בפרשת חוקת אומר לנו חידוש מאוד מעניין על פרשת פרה. אני רוצה לעמוד על זה. פרשת פרה היא גזרה, היא חוקה, זאת חוקת התורה. אומרים חז"ל, לפי שהשטן ואומות העולם, הם שואלים, מה זה הדבר הזה? תומה ותארה של תומה, לא מבינים את כל המצווה הזאת, את החוקה הזאת. זאת חוקת התורה. זה חוק. זאת גזרה. שואל המהר"ל, לא היה צריך לכתוב חוקת התורה, אף על גב דמצאן במקומות הרבה לשון חוקה, כמו חוקת הפסח. מצאנו את הביטוי הזה בכמה מקומות, ולא שואלים על המילה הזאת. למה כאן שואלים דווקא על זאת חוקת התורה, שזה חוק שלא מובן? אז הוא מסביר לנו. רק כאן שכתב חוקת התורה, שבכל מקום שנאמר חוקה, באה המילה על המצווה, לא על התורה. והטעם כי המצוות, בעשיית המצוות, אין צריך לאדם לדעת את הטעם המצווה כלל. רק עשייתה בלבד. וכשהוא עושה את המצווה, אף על גב שלא ידע שום דבר, המצווה נעשית. כלומר, מצווה, הקיום שלה הוא המצווה. אם אדם מבין את התוצאות שלה, את כל הפעולה שלה, זה לא משנה את הדבר הזה, ככה זה הסדר. אז להגיד חוקת הפסח, מובן, עשה את הפעולה הזאת, זה החוק, זה הסדר, זה התנאים, הפעולות האלה צריכות לעשות כך וכך, ולקרוא לזה חוקה. אבל חוקת התורה, התורה זה דברים של התבוננות, של הבנה, אבל בתורה לא שייך לשון חוקה, כי בתורה שייך לשון לימוד. אם כן, למה כתב זאת חוקת התורה? בתרץ, לפי שהשטן ואומות העולם, הם שואלים, לכך כתב בתורה לשון חוקה, ללמד לך שאף בתורה יהיה חוקה, ואל ירר אחר התורה של פרה, אחר התורה של פרה אדומה, לא רק על הפעולה של הפעולה, אלא על דבר התורה שיש בפרשת חוקה, על הלימוד של המצווה הזאת. שואל המהר"ל כאן שאלה מעניינת. אז ראשית כל הוא הסביר לנו למה כאן שואלים ולמה בכל מקום המילה חוקה היא נמצאת בכמה מצוות. הוא אומר בכמה מצוות אין שאלה למה כתוב זאת חוקת הפסח וכדומה. אלא כאן התורה, ההסברה שלה בעצם היא בעצמה חוקה. לכן באה השאלה. עכשיו הוא שואל עוד שאלה. ואף על גב דאמרינא במדרש, כי למשה רבינו עליו השלום היה הקדוש ברוך הוא מגלה טעם פרה אדומה. אז גם מהפרה אדומה יש טעם, זה לא חוק. לא, אבל כלל ישראל לא יודע את הטעם, רק משה רבינו. נכון לכתוב חוקת התורה. האם רק פרה אדומה זה חוקת התורה? ושאר המצוות זה לא חוקה, זה לא גזרה? הלא המצוות כולם גזרות. כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות. האומר כן ציפור יגיעו רחמך, משתקים אותו מפני שעושה מידת הקדוש ברוך הרמים ואינם אלא גזרות. אז כל המצוות לכאורה הן גזרות. מה המיוחד בחוקת התורה? הרי הכל גזרות. כאילו זה רק חוק שלא מובן. אומר לנו המהר"ל עם חידוש נפלא. והוא אומר ככה, מה שנקראו גזרות, אף על פי שיש לכל דבר טעם, שלא יאמר אדם שהם רחמים, שהקדוש ברוך הוא מרחם על הבריות, ועושה דבר לרחמים, וזה אינו. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו מצווה, כאן ציפור, לא לקחת את האם על הבנים, לקחת, לשלוח את הבנים, שלח תשלח את האם. ועוד מצוות, אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד. מה, הם גזרות. אל תגיד על כאן ציפור יגיעו רחמך. כלומר, הקדוש ברוך הוא, תרחם על עם ישראל כמו שאתה מרחם על כאן ציפור. שאתה ציווית אותנו לרחם על כאן ציפור, מפני שאתה מרחם על כאן ציפור, כך תרחם עלינו. אסור ככה להתפלל. למה? כי עושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא, רחמים ואינם אלא גזרות. אז מה פירוש אינם אלא גזרות? הוא לא מרחם? הוא לא מרחם. מה שהוא ציווה אותנו, אומר המהר"ל, תקשיבו טוב, זה רעיון מאוד יפה. מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, זה לא מפני שהוא מרחם על הציפורים. אם הוא מרחם על הציפורים, הוא יכול לדאוג להם שלא יפגעו בהם. הוא לא צריך אותנו. אנחנו לא צריכים, הוא מסתדר לבד. אם זה היה מסיבת הרחמנות האלוקית שהוא מרחם עליהם, הוא מרחם על הבריות הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים, אנחנו מתפללים ככה שהוא מרחם על הבריות. אבל הרחמים שהוא מרחם על הבריות, בלעדינו. הוא מסביע לכל חי רצון, הוא דואג לכל הבריות, נותן לחם לעורב אשר, לבני עורב אשר יקראו, וכולי. כל הזמן הקדוש ברוך הוא מיטיב עם הבריאה. כל הזמן הוא מרחם עליהם. אבל כשהוא מצווה אותנו מצווה, זה לא מפני שהוא מרחם על הבריות. זה מפני שהוא רוצה שאנחנו נרחם. כי מה שהוא מרחם, הוא עושה לבד. זאת אומרת, כשאתה מקיים מצווה, הוא מסביר לנו כאן איזה עיקרון, חשוב מאוד מאוד. הוא מטיל עליך מצווה, ובעצם המצווה יש בה משמעות של רחמים. הוא אומר לך, אל תפגע בכן ציפור, אל תפגע גם בהם וגם בבנים, וכן עוד מצוות של רחמים. כדי שאתה יהיה לך אופי טוב, אתה תרחם. לא אני מרחם עליהם ואתה תהיה שליח שלי. אני לא צריך את השליחות שלך. אני יכול בעצמי לסדר את כל הדברים, אומר הקדוש ברוך הוא. מה שאני מטיל עליך זה, זה לא שתחשוב שאתה עוזר לי עכשיו לרחם על הבריות. אני לא צריך את העזרה שלך. אני עכשיו מחנך אותך. אני גוזר, זאת אומרת, זה גזירה, פירושו של דבר, מידותיו של הקדוש ברוך הוא, גזירות, הרחמים מגזירות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני עכשיו מחנך אותך. אני מטיל לך את המצווה הזאת, ואתה תעשה את המצווה הזאת לא בגלל שאני מבקש את הרחמים האלה עליהם, אלא בגלל שאני רוצה שאתה תעשה את המצווה הזאת, ואתה תהיה מחונך. אז זאת אומרת, יש טעם למצוות, כדי לחנך אותנו. אבל, ומה שהכוונה היא גזרות, זה שלא תבין כך אומר המהר"ל, שלא תבין שכאילו אתה עוזר לריבונו של עולם לרחם על הבריות. הוא לא צריך את העזרה שלך. הוא בעצמו מרחם, כמו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא עוזר דלים, הוא מרחם, והוא עושה את כל הפעולות שצריך, שהוא רוצה, מתוך מידת הרחמים שלו. כתוב בפסוקים, ואל זה הביט, אל אני, ונחה רוח, וחרד על דברי, כן, שהקדוש ברוך הוא עוזר דלים. אז זה ברור. אבל כשהוא מצווה אותנו, זה לא כדי שהדלים האלה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה להם טיפול, אז הוא שולח אותנו. אותנו הוא שולח כשאנחנו, עלינו הוא גוזר. עלינו הוא גוזר שאנחנו נהיה אנשים שעושים את המצוות הללו, וכמובן יש להם טעם. אז יש הבדל כמובן בין חוקת התורה ובין כל שבמתותיו של הקדוש ברוך הוא גזרות. בכל הדברים יש טעם, אבל הגזרה היא, כמו שאמרנו, הגזרה היא, במתותיו של הקדוש ברוך הוא גזרות, זאת אומרת, אתה צריך להיות מחונך, לא שאתה צריך לעזור לקדוש ברוך הוא. אבל חוקת התורה טעמה סמוד. אנחנו לא יכולים שלא להתייחס לפסוק שחכמינו דורשים אותם, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה נקנית, אלא על מי שממית את עצמו באוהלה של תורה. זו דרישה לכאורה נראית מאוד מאוד קשה. זה צריך ממש למסור את הכל, ותר. יש הרבה דברים בעולם טובים, נחמדים. אדם צריך לוותר על הכל ולהיות ממית את עצמו בעלה של תורה, אחרת הוא לא יזכה לדבר הזה. אז אם מסתכלים על זה מבחינה חיצונית, זה נראה תביעה מאוד גדולה, יותר מדי. שאדם הכל יוותר ולא יהיה לו שום דבר, רק על התורה. אבל זה כשמסתכלים באופן חיצוני, כשמסתכלים באופן עמוק, באופן פנימי, זה למד אותנו על גדולתה של התורה. התורה היא כל כך נפלאה, היא כל כך עצומה. אתה רוצה להתחבר אל דבר הזה, זה צריך בשביל זה באמת לסלק את כל הדברים שהם קטנטנים, שהם שוליים, שזה לא מתאים שיהיה ביחד. זה לא הולך ביחד. זה לבטא את גדולתה של התורה, זה לא תביעה, זה זכות. כלומר, אדם צריך להיות במצב כזה שהתורה כל כך, הוא מבין את כל כך הרכה של התורה, שבכלל הוא לא חושב, לא, אין מקום לשום דבר אחר. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. הלב צריך להיות מלא באהבת השם. זה פשוט לא סביר שאהבת השם תהיה לא בכל הלב. כל כך, אפילו שכל הלב כולו לא יכול להכיל את הגודל הגדולה הזאת של טוב השם, של גדולת השם, כמה שהלב שלנו גדול יהיה, וכמה שהוא יהיה רחב, וכמה שהוא יהיה עמוק, הוא קטן מלהכיל את כל טוב האלוקי. אז פחות מכל הלב, זה בכלל לא שייך. זה צריך את, באמת את כל הלב. ובאמת, כשאדם זוכה בדבר הזה, ואדם ממית את עצמו על אוהלה של תורה. כלומר, ממית זה לא במובן שמסכן, במובן של, כמו שאני אמרתי כבר, מישהו שאל אותי, אמרתי לו, זה כמו שאדם אומר, אני, כשאני אוכל, הכל מת. יש כאלה. עכשיו אני שקוע בעניין הזה, הכל מת. כן. אז זה הכוונה, להמית את עצמו במעלה של תורה. כשהוא לומד, לא שייך שום דבר אחר. לא שייך. לא פלאפונים, ולא זה, אז אחר איזה. ואחד אומר, לא שייך, ניצ'ייך, אתם יודעים מה זה, ניצ'ייך, כן, מושג, לא שייך. צריך, ואז באמת אדם זוכה ועולה במעלות הקודש, באהבה. השאיפה הזאת, להמית את עצמו בעולה של תורה, זה לא ויתורים, זה זכויות. זה זכויות, כי התורה היא כל כך גדולה וכל כך נפלאה וכל כך... יכולה למלות את הכל, את כל הנפש, ועושה את האדם הכי הכי מאושר שיכול להיות. מה יכול להיות יותר קרוב, יותר מלא מאשר האדם שעוסק בתורה? אין דבר יותר גדול מזה. זה מה שהארי דרש על הפסוק, של תחת אשר לבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. יש כל הטובות שיכול להיות בעולם, כל ההנאות שיכול להיות בעולם, הן הנאות מוגבלות. ולעבוד את השם, זה מרים את האדם להנאות הכי הכי גדולות שיכולות להיות, לאושר הכי גדול שיכול להיות. צריך לעבוד את השם בטוב לבב, בשמחה ובטוב לבב, יותר מרוב כל, יותר מכל הטובות והדברים שיכולים לשמח את האדם, זה לעבוד את השם. כי זה קרבת השם. שכל הטובות שיש בעולם, כל הנאות שיש בעולם, הכל ממנו, ושם אצלו זה בלתי מוגבל. אז במקום ליהנות מהנאות הנמשכות מאור השם, הקטנטנות שמופיעות בכל מיני תענוגים והנאות גשמיות שהן מוגבלות, הולכים אל המקור, שממנו כל ההנאות האלה, מתחברים למקור, וזה כך עבודת השם, לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. בשמחה ובטוב לבב. אומר הרב, שמחה בדרך כלל יש רק כשהדברים הם חדשים. כשאדם מתרגל למשהו, אז כאילו השמחה היא מתמעטת. טוב לבב זה אדם, זה תחושה טובה בדברים מתמשכים, קבועים, ומרגיש טוב איתם וחי איתם, נוח לו. ושמחה, זה צריך להיות התחדשות. ועבודת השם צריכה להיות כל הזמן שאדם מרגיש שהוא מתקדם בעבודת השם, לא כמו שעבד אתמול את השם, הוא עומד היום, כמו שעובד היום, יעבוד מחר. צריך כל התהליך של התחדשות. זה יכול להיות בתורה. כי התורה, כל פעם משיגים השגה אחרת. כל פעם מבינים יותר את התורה, באיכות, בכמות. וכל פעם זה מתחדש, פתאום אתה רואה, בעצם מה שאני חשבתי שאני הבנתי, זה לא היה מספיק. עכשיו אני מבין את זה באופן חדש לגמרי. ואתה מתקדם עוד ופתאום אומר, בואי, זה בכלל מה שחשבתי שאני הבנתי את הסוגיה או את הרעיון שאני שמעתי, ונועה התפעלתי ממנו, ומתמלאתי ממנו המון המון רגשות של רוממות. פתאום אני רואה, בכלל לא הבנתי את זה, אני עכשיו אני מבין את זה הרבה יותר טוב, זה אחר לכמרי. זה תהליך, כשאדם עוסק בתורה, כל הזמן הוא מתחדש. כי התורה היא לא גבולית, אז אפשר כל הזמן להתחדש. תחת אשר, לעבדת את השם אלוקיך, צריכים להגיע לשאיפה, לעבוד את השם, מיותר בשמחה ובטוב לבב, יותר מרוב כל. אז מקודם בסעודה שמענו דברים שלקראת סוף הזמן, ואני רוצה להצטרף אל הדברים האלה. באמת יש לנו שבוע נפלא של סיום הזמן. ונסיים אותו בכי טוב, זה עושה את כל הזמן אחר. זה משפיע על כל הכל הולך אחר הסיום. בהתחלה אני אומר הכל הולך אחר ההתחלה. אבל כשמגיעים לסיום, הכל הולך אחר הסיום. ושניהם נכון. גם הכל הולך אחר ההתחלה, גם עולה כל הסוג בידיים, על האמצע, כן. אז זהו, אז אני רוצה לאחל לעצמנו, כן, שהשבוע הזה יהיה שבוע מלא וגדוש, בעזרת השם, עד אחרי שבת הבאה, חודש נסתר.